שלום וברכה. מאחר ואנחנו מתקרבים לשבת, ובשבת יש מזמורי קבלת שבת, אז חשבתי שכדאי שנלמד משהו על מזמורי קבלת שבת. ולצורך זה ראיתי כמה דברים בספר שהתפרסם לאחרונה בשם שושן עדות, נא להכיר. זה ספר שכתב אותו תלמיד חכם מאלג'יריה לפני 130 שנה, 140 שנה, משהו כזה. הוא נולד ב-1900 ונפטר בשנת 1938. מדובר ברבי יעקב שושנה, שהיה אביו של הרב עמנואל שושנה, מי שהכיר, תלמיד חכם גדול. והדברים שלו היו בכתב יד עד לפני זמן מעט, ויצא לאור על ידי אחד שהיה מתפלל איתנו, מזנו עמנואל גדג'. אז הספר הזה, תלמיד חכם שמת בגיל צעיר, אנחנו רואים חוכמה עצומה של אדם שכותב פירושים לתנ"ך, לתלמוד. יש מעט שהגיע לידינו, ומה שאנחנו רואים שבאמת הוא היה אדם ששלט בכל מחמני התורה כולה. ומספר הספרים שהוא מצטט, שבדרך כלל אני חושב שלא הכרתי, ואני חושב שמעטים מכירים אותם, בערך 120 ספרים שהוא מצטט מכל מיני מקומות. וזה מראה בהחלט על גדלות. עכשיו, אני רוצה לציין משהו לגבי החכמים מהסוג הזה, זה לא כל כך מוכר, אבל היה באלג'יריה משהו מיוחד, והוא שהם היו גם ספרדים, וגם תחת השלטון הישיר של צרפת. כלומר, לא מושבה, לא מדינת חסות, אלא חלק מהמדינה הצרפתית. הדבר הזה גרם לאיזו יצירה מוזרה קצת, אבל מעניינת מאוד, והיא של אנשים שהיו מושרשים מאוד ביהדותם. יחד עם זה, היו במגע מיידי עם התרבות הצרפתית, ולא חשו את הניגוד שיש בין שתי התרבויות. כך שזה אפשר להם יחס הרמוני ונורמלי אל החיים של הקודש והחול כאחד, וייתכן שזה התרומה שתורמים הרבנים מהסוג הזה להתחדשות של היהדות בארץ ישראל בזמן התחייה. טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני רוצה לקרוא רק מספר קטעים שנוגעים למה שדיברנו. למשל, כאן דיברנו על המזמורים של ערב שבת. אז הראשון, לכו נרננה לשם, נריעה לצור ישענו. אשר לא הים וכולי, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. אז מה הקשר בין נריע לצור ישענו אשר לא הים? מה אכפת לי שהים שלו? הרי זה לא הנושא, אני רוצה להודות לו. אז מה העניין של אשר לא הים והוא עשהו? אפשר לפרש. והוא, כי יש בני אדם שאינם רוצים להתפלל, ואומרם הקדוש ברוך הוא רם וניסהו, ואינו משגיח בתחתונים, ואם כן, מה יועיל ומה יציל אחר שההנהגה היא ביד השרים. כן, כלומר, סך הכל זה בעצם עמדה פילוסופית שאומרת, אלוהים המניע הראשון, הסיבה הראשונה, אבל הוא לא יורד מכבודו עד כדי להתעניין בבקשות שלנו, לכן אין עניין להתפלל. אבל כבר הרב איילת השחר היכה על קודקודם באומרו. כאן הוא מצטט מהרב איילת השחר. מי זה הרב איילת השחר? רבי שמואל טייב מתוניס, שאחר כך היה בטבריה. אז מה הוא כתב? הנה, כאן הוא מצטט אותו. ואני אומר שכאשר נתבונן היטב בדעה הזאת, נמצאנה בטלה ומבוטלת כחרס הנשבר, ותתחייב ביטול בהכרח. כי הפילוסופים גזרו אומר שכל סיבה ראויה שתימצא עם המסובב, כי המסובב יצטרך תמיד אל הסיבה, ומבלעדה לא יוכל המסובב להתקיים. כי על כן יוכרח שתישאר הסיבה דבקה תמיד עם המסובב. ואם לא כן, הייתה סיבה עצמית אמיתית, רק סיבה מקרית. וכאשר תמצא סיבה והוא אינו נמצא עם המסובב, אינו סיבה אמיתית. למה הוא מתכוון? זה שפה קצת של הלוגיקה האריסטוטלית של פעם. הכוונה היא כזאת שיש במציאות סיבה ומסובב, כלומר דבר שמסבב את השני. והשאלה, ויש שני סוגי סיבות, סיבות עצמיות וסיבות מקריות. למשל, הסיבה של מציאות האדם, הסיבה המקרית היא הזיווג של ההורים. למה זה סיבה מקרית? בגלל שגם כשההורים מתים, האדם ממשיך להתקיים. בעצם ברגע שהייתה ההפריה והלידה, אפשר לומר, מאותה שעה כבר אין צורך בהורים כדי להתקיים. אם כן, ההורים הם סיבה מקרית לקיומו של האדם, אבל הם סיבה עצמית להיווצרותו. כן? אז זה הכוונה. יש הבדל בין סיבה מקרית לסיבה עצמית. עוד דוגמה שכאן הוא מביא, והמשל בזה, כאשר תראה שהבונה הוא סיבה אל הבית, והוא מת, והבית יישאר. לא תוכל לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה אל הבית, יען שהסיבה תצטרך להישאר עם המסובב, שאם הוא סיבה אליו להיות, נמצא גם הוא צריך לקיומו, וכאשר נשאר, גם אחרי מות בנאי זה, בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיומו, כי לא היה הבנאי סיבה רק אל התקרבות העצים זה לזה, אבל קיום הבית הוא לעצמו. אז מה בעצם הקיום העצמי של עמידת הבית? האדמה. כי הארץ נושא אליו, אם כן הסיבה לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי זאת הסיבה היא נשארת עם המסובב, ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר המסובב. כלומר, אם אתה תסלק את האדמה, אז אין בית. ואם כן, איפה, עכשיו, יוצא, הדוגמה הזאת מובאת בשני מקומות אגב, הרבה לפניו, מובאת באריסטו, הוא מדבר שהבנאי הוא סיבת התקרבות האבנים זה לזה, וכאשר זה מובא במהר"ל מפראג, הוא אומר שהבנאי הוא סיבת התקרבות העצים זה לזה. מה קרה שאריסטו מדבר על אבנים והמהר"ל על עצים? זה היה באתונה, וזה היה בפראג, פשוט מאוד. בפראג הבית, הבתים עשויים מעץ, לכן הוא אומר הדוגמה הזאת. עכשיו, כנראה שדברי המהר"ל הגיעו אל אותו רב, איילת השחר, רב טייב, לכן הוא מצטט לפי המהר"ל. ואם כן איפה, שהקט הזאת הם מאמינים בהסיבה הראשונה, השם צבאות שמו, אז לא תיתכן דעתם הנפסדת שאומרים מיותו יתברך מסולק מהיצורים השפלים, שאם כן אינו סיבה אמיתית חלילה, שהסיבה האמיתית לא תיפרד לעולם מן המסובב. אם אתה אומר שאלוהים ברא את העולם, אז אי אפשר לסלק את אלוהים מן העולם, כי אז העולם לא יתקיים. כי אי אפשר למסובב שיתקיים אפילו שעה מבלעדי סיבתו. ואם כן, יהיו דעותיהם הפכיים ונגדיים זה לזה, כי המאמין בסיבה ראשונה יחויב בהכרח להאמין היותו מצוי תמיד עם המסובב, כי הוא סיבת קיומו. עד כאן לשון בעל איילת השחר. מזה רבי יעקב שושנה רוצה להסיק מסקנה. ומעתה, זהו כוונת הכתוב לכו נרננה לשם, נריע לצור ישענו, וכו', שצריכים אנו להתפלל אליו יתברך, וכי תימה, אין הקדוש ברוך הוא משגיח בתחתונים, ולמי אתה מתפלל, לזה אמר, צריך אתה להאמין שהוא משגיח, שהרי ידעת אשר לא הים, והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, וכיוון שהוא הסיבה העצמית להווייתם, יחויב בהכרח להיותו תמיד אצלם. עד כאן ההסבר הראשון. כלומר, הוא אומר שדוד המלך, כשאמר אשר לא הים והוא עשהו, בא להצדיק למה נריעה לצור ישענו. כלומר, אנחנו מתפללים כי לא הים והוא עשהו, וזה ראיה שהוא לא סילק את עצמו מן העולם. בהקשר הזה, מה?
זה גם אומר שהוא שומע את התפילות שלנו?
שאכפת לו מאיתנו. אם אכפת לו, אז מן הסתם יש מקום גם לתפילה. כן. עכשיו, פה הוא ממשיך במזמור אחר, במזמור של הכוח מן ההלל, אבל הוא קשור מאוד לעניין. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. מי כשם אלוהינו המקבילי לשבת, המשפילי לראות. עכשיו, מה זה רם על כל גויים השם? הוא יסביר שהכוונה שהגויים אומרים שהשם רם. אבל אנחנו לא אומרים את זה. כן? בואו נראה. ופרשו בו המפרשים שהפילוסופים מגדלים ומנסים הבורא יתברך שמו, עד שאומרים שאין כבודו יתברך להשגיח בארץ השפלה הזאת. וזהו שאמר רם על כל גויים השם. ירצה אצל הגויים, והעושה מעשה גויים, נתרומם הוא יתברך, עד שאומרים על השמיים כבודו יתברך שמו, ולא על הארץ. אבל דוד המלך, עליו השלום, סתר דעתם, ואמר, מי כשם אלוהינו, אף על פי שמקביהי לשבת, כלומר, הוא נמצא למעלה, בכל זאת, אפילו הכי משפילי לראות, בשמיים ובארץ. ואין מה שכתבתי במזמור צדיק ה', משם הרב הילד השחר, לסתור טענתם. כן, מה שראינו לפני כן. וכשתפנה, תבין, מה שאמר ישעיהו הנביא, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי, נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי, משפטי יעבור, הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ. זאת אומרת, שהייאוש שיש לפעמים לעם ישראל מקורא לו, זה בגלל ששכחו שאלוהי עולם עושה קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. זה לגבי ההתמודדות שלו מול הטענה הפילוסופית שאין הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אגב, צריך להבין שהדברים האלה נכתבו על רקע החילון שפסה אז גם בעולם היהודי אבל גם בצרפת בכלל, כשהחיצים של מבקרי הדת מופנים בעיקר כלפי התפילה. זה לא סתם שהוא כותב את זה. הוא כותב את זה על רקע היסטורי רעיוני. כאן עוד משהו, כיוון שאנחנו בפרשה נלמד על זה ששמו את יוסף בארון, וישם בארון במצרים, אז כדאי לראות מה שהוא אומר כאן על ארונו של יוסף. עוד קטע קטן. הים ראה וינוס. מה ראה? אומרים חז"ל, ראה ארונו של יוסף. ארונו של יוסף ראה. אז מה הקשר? כלומר, פתאום רואה ארונו של יוסף, נס אחורה. הרבה דרשו על זה. והוא בהקדים, מה שכתב הרב, יושב אוהלים, זל, בסוף ספרו הנקרא אוהל יצחק, זל, זה לשונו, זה, זל בדרוש למילה, וזה לשונו. כן, הוא מביא כאן מרב אחר, אתם רואים שהוא מכיר את כל הספרים של אחרונים, שאני לא יודע כמה עותקים בכלל הודפסו מכל ספר כזה, אולי 100 עותקים מכל ספר, והוא משיג את הספרים האלה. אמרינן בגמרא ביומה, מניין לפיקוח נפש שדוחה שבת? ממילה. למה? ומה עם מילה שהיא איבר אחד מגופו דוחה שבת? קל וחומר לכל גופו שדוחה שבת. זה גמרא, זה גמרא קצת מוזרה, הרי לכאורה אתה לא בא להציל את האיבר, אתה רק בא למול אותו, לקיים מצווה. אף על פי כן הגמרא לומדת מזה שאם בשביל מילה אתה מחלל שבת, קל וחומר בשביל כל גופו. כנראה שכוונת הגמרא היא לומר שכאשר אתה מל, אתה מציל את איבר המילה. אתה מציל אותו ממה? מטומאה, מהעורלה, שזה גנות, מגונה מאוד להיות ערל, ולכן, אפשר לומר, זה הצלה, הצלה על האיבה, וקל וחומר לכל גופו. עוד נקדים מה שאמרו המפרשים ז"ל, שחטא מכירת יוסף דוגמת חטא חילול שבת. אוקיי? למכור את יוסף זה כמו חילול שבת, מה הקשר? דאי הוא דוגמת ברית קודש, והוציאו אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, למקום ערוות הארץ. כן, הרי יוסף מכוון כנגד הברית, מידת היסוד בקבלה, הוא כולו קדושה, ולזרוק אדם כל כך קדוש אל ערוות הארץ, שזה מצרים, זה להוציא מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים. כן, גם בתורת הארי, רשות היחיד זה צד הקדושה, רשות הרבים זה מה שמחוץ לקדושה. אז זה יוצא לפי זה שהם חיללו שבת, הוציאו מרשות לרשות. אבל באמת, מכירת יוסף הייתה לטובה. כן, למה? להחיותם ברעב. והווה כמו פיקוח נפש שדוחה את השבת. זאת אומרת, מותר היה לזרוק את יוסף למצרים, בדיעבד. כן, אחרי שהם עושים תשובה, מתברר שהם בעצם עשו מעשה שטוב לעשות. כן, לחלל את השבת, דהיינו להוציא את יוסף מרשות לרשות, בשביל להציל את עצמם ואת העולם. עוד נקדים, מה שאמר בשם, מה שכתוב בשם זוהר חדש, שעיקר הגלות הוא בשביל חטא מכירת יוסף. על כן נמצא, אגב, עניין שהגלות בגלל מכירת יוסף זה לא דבר פשוט. כן, גם רבי יצחק אברבנאל אומר שגלות מצרים הייתה בשביל מכירת יוסף. המהר"ל מפראג ממאן לקבל את זה. הוא אומר, זה לא יכול להיות. מה, הרי הגלות כבר נגזרה לפני כן בברית בין הבתרים. עוד לא הייתה מכירת יוסף, יוסף אפילו לא נולד. אז לכן המהר"ל מאוד תוקף את הדעה הזאת. אבל מצד האמת צריך לומר שהמהר"ל צודק, וגם רבי יצחק אברבנאל צודק. העיקרון של הגלות לא התחיל ממכירת יוסף. אבל איך זה התגלגל? על ידי מכירת יוסף. כך שזה לא חייבים כל כך לראות פה מחלוקת. מה? האחים התנדבו לעשות את זה. כן. לא אמרו ברכה ולא לשם ייחוד לפני זה. למה? כי אם הם היו אומרים לשם ייחוד לפני זה, הם גם לא היו עושים את זה. כן. טוב. אז עיקר הגלות הוא בשביל חטא מכירת יוסף, על כן נמצא שעל ידי המילה מפורש יוצא לפיקוח נפש שדוחה שבת, ונגלים ישראל אף קודם זמנם. וידוע שיוסף הוא שהתחיל לצוותם על המילה. ומעתה זה כוונת המדרש, הים רב הינוס, ובא בטענה, מה הטענה של הים? עדיין לא נשלם הזמן. ואם כן, מה ראה עד שחזר לאחוריו? ועל כן השיב, ארונו של יוסף ראה, שהזירם על המילה, והוא אחד מעבריו של אדם, ואפילו הכי דוחה שבת. כל שכן וכלל וחומר, פיקוח נפש. דיינו גוף כולו. ואם כן, בדין מחרו, דסיבת מכירתו לאחיות אמריו. כיום הזה וכאן להבין. כלומר, מה הוא אומר? שכשראה ארונו של יוסף, ראה מה? את העיקרון שפיקוח נפש דוחה שבת. אז ודאי שפיקוח נפש של האומה דוחה 400 שנה שנגזר על עם ישראל, אפשר לצאת לפני כן. זה הכוונה. כלומר, כמו שלמדנו מארונו של יוסף, שפיקוח נפש דוחה את השבת, או אפילו ברית מילה דוחה את השבת, אז קל וחומר שפיקוח נפש של האומה דוחה את הגזרה של 400 שנה, וזה העיקרון של גאולה לפני הזמן שזכו אחישנה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ שמען צדקו, ימי תורה וידיר.